השוואה בין ההלכה לבין מערכות משפטיות אחרות, ובפריזמה של השאלה האם אפשר ובאיזו צורה לשלב חלקים של ההלכה בתוך מערכת של חוק אזרחי כלשהו. יש כמעט נפים? מה שאני רוצה לעשות מהיום ועוד קצת הלאה זה לעסוק באספקט אחר של ההתמודדות בין ההלכה לבין המציאות. זה בעצם הנושא הכללי שלנו השנה, וזה בעצם היווצרות או התגבשות מוסדות הקהילה, תקנות של קהילה, התוקף שלהן וכולי, איך בדיוק מבססים דבר כזה על רקע היסטורי מסוים. אני לא מומחה בעניינים ההיסטוריים, אבל קצת בלי רקע היסטורי אי אפשר. ואני חושב שיש לזה הרבה מאוד השלכות, גם במובנים של להבין איך ההלכה מתמודדת מול מציאות, וגם במובנים אקטואליים מבחינת התוכן. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים מה המשמעות או מה התוקף של תקנות של קהילה, למרבה האירוניה, כמו שנראה עוד מעט, יש אפשרות לבסס על זה גם את התוקף, נגיד, של החוק היום במדינה. כי השאלה שמתעוררת מדי פעם זה בעצם מה התוקף או מאיזה סמכות המדינה כופה את חוקיה לאזרחים, והאם אני כאדם שמחויב להלכה מחויב גם לחוקי המדינה ולמה. כמו שאנחנו נראה עוד מעט, זה תהליך טיפה אבסורדי, כי הביסוס היסודי לתקנות הקהילה בא ממקורות שיסודם הוא בתוקף של סמכויות ממלכתיות. בגלל הרחבה של הסמכות הממלכתית באיזושהי צורה אומרת שגם בקהילות ישנה איזושהי בבואה של הסמכות הזאת. ומה שקורה היום באופן אירוני זה שכשאנחנו מחפשים מקור למה ישנה סמכות למוסדות ממלכתיים, אנחנו בעצם עושים את זה דרך המשכה פרשנית של הסמכויות של מוסדות קהילתיים. אנחנו עושים את הדרך בעצם בחזרה. אבל זה אני רק מקדים את המאוחר. אז באמת נתחיל עם רקע היסטורי מסוים. למה בעצם בכלל אני חושב שמוסד כזה נוסד באיזשהו שלב? מה, לא תמיד היו קהילות? מה קרה שמוסד כזה בכלל צריך להיווצר כמוסד, שקודם הוא לא היה ואחרי זה הוא כן היה? אז בכל עוד עם ישראל יושב בארצו, ברור שהוא גם מחולק למקומות שונים. במקומות שונים ישנן קבוצות של אזרחים, וסביר להניח שהיו מוסדות קהילתיים כאלה או אחרים גם בשלב שעם ישראל ישב בארצו. רק שבאותן תקופות המוסדות הקהילתיים המקומיים נמצאים בעצם תחת או בתוך מעטפת של מוסדות ממלכתיים, מה שמאוד מאוד מפשט את ההתייחסות ההלכתית אליהם, כיוון שבסופו של דבר, כמו שנראה עוד מעט, הבעיה הבסיסית היא מה מקור הסמכות של מוסדות קהילתיים, ומקור סמכות זה תמיד בעיה קשה, מאיפה למצוא מקור סמכות, ועל זה דיברנו כבר לפחות פעם אחת. ובמקום שבו ישנה איזושהי מעטפת של מוסדות ממלכתיים, אנחנו תמיד יכולים להתעלות בהם. זאת אומרת, כמו שבעצם קורה היום במדינה, החוק הממלכתי מסמיך את הרשויות המוניציפליות לפעול בתחומים שרלוונטיים אליהן, וכיוון שכך בעצם התוקף של החוק המוניציפלי מקבל או יונק את כוחו מתוקף החוק של המדינה. כשאנחנו נבוא ונשאל מאיפה יונק חוק המדינה את כוחו, זאת כבר תהיה שאלה הרבה יותר קשה. כי אין לו מאיפה...
היו השבטים.
מה זאת אומרת?
זה סוג של קהילה.
כן, אני אומר, היו גם ערים, לא רק שבטים. ברור שהיו, פיזית היו קהילות. זה ברור. אני אסביר עוד מעט בכל זאת מה ההבדל. אני כבר עכשיו בעצם התחלתי להסביר מה ההבדל. זאת אומרת, כיוון שהקהילות נמצאו תחת איזושהי מעטפת או תחת גג של סמכות מדינית מרכזית. ובמצב כזה המצב הוא שונה, כמו שנראה עוד מעט. אז גם כאן, במקרה שאנחנו מכירים פה, במדינה שלנו, בכל מדינה, הסמכות של הרשות מוניציפלית בעצם יונקת את כוחה מהסמכות של הרשות הממלכתית. אז במובן הזה זאת בעיה קלה, מה הסמכות של רשות מוניציפלית לקבוע חוקים ולאכוף אותם על אזרחים שבתחומה.
בארצות הברית התחיל הפוך.
מה זאת אומרת?
התקשבויות קהילתיות, והיו בוחרים את ועד העיר, ואני יודע כל מיני דברים כאלה, ואחר כך...
כן, אבל ההיסטוריה לחוד, הכרונולוגיה לחוד והמהות לחוד. כיום כשתשאל אמריקאי, לא סטייטס, הוא מדבר אפילו על התנחלויות מקומיות, לא סטייטס. אבל כשתשאל היום אמריקאי, הוא יענה לך את אותה תשובה שיענה לך גם ישראלי. זאת אומרת, בסופו של דבר היום החוק המוניציפלי בארצות הברית גם הוא יונק את כוחו מהסטייט. לא משנה שתהליך ההיווצרות ההיסטורי באמת היה הפוך, מה שבמובנים רבים נכון גם כאן. זאת אומרת, גם כאן לא הייתה, לפני שתקוע המדינה, לא הייתה
סמכות. לכל סטייט היה מושל. כל סטייט היה מושל, ואם הסטייט היה גדול ומפוזר ומפולג, היה לו מושל עם אמצעי נהיות.
בסדר, אבל עדיין הכפר או היישוב עם כמה משפחות, או עיירת הבוקרים באיזשהו מקום,
לקח סמכות מהמדינה. איפה הסמכות העירונית? הסמכות העירונית היא הסמכות הבסיסית שאיתו נולדנו ואיתו אנחנו חיים, ואחר כך גם כמה ערים יצרו מדינה.
החוק לא עובד כך, לא בהלכה ולא בחוק. בחוק היום החקיקה המוניציפלית היא חקיקת משנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, החוק הבסיסי שמחייב זה חוק המדינה. והמדינה מעצילה סמכויות על הרשויות המוניציפליות לחוקק גם כן. לא משנה איך כרונולוגית זה נוצר, אבל בפועל היום, צילום מצב נכון להיום הוא לא כזה. וזה נכון, אני מניח, גם בארצות הברית. זה די ברור. אני לא מומחה עוד פעם, אבל זה ברור שזה ככה גם שם היה. אז בסופו של דבר, נחזור רגע לתיאור ההיסטורי. כשעם ישראל יושב בארצו, אז ודאי שישנם קהילות, ישנם שבטים, ישנם מחוזות. הגמרא אפילו אומרת שהיו בתי דין בכל עיר ועיר, בכל שבט ושבט, בכל פלך ופלך בסנהדרין, מסכת סנהדרין, וגם בתי דין ממלכתיים, הסנהדרין הגדולה שבירושלים. אז היו בתי דין שמשקפים בעצם את ההיררכיה של הסמכויות האלה מהשלטון המרכזי אל הפריפריות. אבל וזה מבטא בעצם גם את הסמכויות החוקיות של כל מקום לקבוע את החוקים ואת התקנות שנוהגים באותו מקום. שם השאלה הייתה קלה, כיוון שבסופו של דבר כולם ינקו את כוחם מהסנהדרין. מאיפה הסנהדרין יונק את כוחה? אז אצלנו אפילו לזה יש תשובה טובה, בניגוד למדינות אחרות ששם צריך לעצור. אין מישהו שנותן את כוחו לפרלמנט. הפרלמנט זה הריבון, העליון. אין מישהו שנותן את כוחו לפרלמנט, חוץ מאשר העם, אבל אז זה כמובן מעגלי. אצלנו זה כמובן כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר ירוך, אז מבחינתנו יש אפילו איזשהו עוגן גם לחוק הממלכתי. המצב הוא יותר קל, במובנים מסוימים. זאת אומרת, אחרי גלות בית שני, אני מדבר כרגע רק מבית שני והלאה, בית ראשון זה... תעלומות שיהיה קשה לפענח אותן, אני חושב, אין לנו כל כך תיעוד ולא ברור בדיוק מה קרה שם במובנים האלה. אבל בבית שני יש כבר תיעוד, ואני חושב שאנחנו בסך הכל פחות או יותר יודעים מה קרה שם. אז אחרי חורבן בית שני בעצם התחילה, או הוא עצמה, גלות בבל. המצב בגלות בבל היה טיפה חריד. כמו שאומרת הגמרא, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל, שהיו רודים את ישראל בשבט, זאת אומרת, במקל. זאת אומרת, היה להם סמכות כמו של בית דוד, והם כנראה גם היו צאצאים של בית דוד. הרי איש גלותה של בבל, ראש הגלות של בבל, היה מצאצאי בית דוד. מה זה בעצם מבטא? קודם כל פיזית הוא היה, אבל מה זה אומר? זה בעצם אומר שהוא ממשיך את אותה סמכות שהייתה פעם למלך, כשהיינו בארץ. אז הייתה סמכות מרכזית, נגיד, למלך או לסנהדרין, לשלטון המרכזי. וכשעברנו לבבל, בסופו של דבר, מה שקרה, לא כל כך הרבה. מה שקרה בעצם זה עברו פחות או יותר כולם כיחידה אחת לבבל, למעט יישוב די דליל בארץ, החל מתקופה מסוימת, החל מתקופה מסוימת די דליל, אני מתכוון. ואז מה שקורה בעצם, עדיין ישנו שלטון מרכזי, גם בגלות. יש שלטון מרכזי, במידה רבה אוטונומי, ברוב התקופות, או כמה שאני יודע, מאוד אוטונומי, זאת אומרת, הייתה סמכות ליהודים לנהל את חייהם, חקיקה, לאנוש, מכל הבחינות, ולכן בעצם עדיין לא קרה הרבה. עדיין לא קרה הרבה, זאת אומרת, הכל הוא עתק מארץ ישראל לבבל, חוץ מזה שבארץ ישראל עדיין נשארו שאריות וקצת היו חיכוכים, מי שמכיר, היו ויכוחים בין ארץ ישראל לבבל, מי יקבע למשל את הלוח, אז סעדיה גאון, היה לו מחלוקת אדירה שחצתה את כל העולם היהודי עם הגאון הארץ ישראלי בתקופתו, מי בעצם אחראי על הלוח, כי הייתה שם מחלוקת, בקשר לאיך לעשות את הלוח, והשאלה מי קובע. זה דבר מאוד חשוב, כי בעצם הלוח הוא התשתית לכל החיים הדתיים שלנו. אבל זה שאריות של המצב הזה שבו ישנם בעצם שני מרכזים. באיזשהו שלב העסק הזה היה כבר די מוכרע לטובת בבל, לא ממש, עד הסוף כמעט של יהדות בבל עדיין היה מרכז בארץ ישראל שטען לכתר. ברמה כזו או אחרת, היו גאונים בארץ ישראל עד, נדמה לי, המאה ה-11 אפילו. סוף המאה העשירית, תחילת המאה ה-11.
עד נפילת הצלבנים, זאת אומרת, הסוף של היישוב היהודי בארץ ישראל, זה כשאנחנו
נפילים את הצלבנים. כן, לא, אבל אני אומר, הגאון הארץ ישראלי זה היה קצת קודם, אני חושב. זה היה תחילת המאה ה-11, נדמה לי, עוד היה גאון ארץ ישראלי, והוא עבר נדמה לי לבבל, אבל אז כבר גם לבבל הגאונות כבר התעררה. שימו לב, המאה ה-11 זה כבר רש"י והרמב"ם. זה כבר לא הגאונים. בעצם כמעט כל התקופה שהיה שלטון מרכזי בבבל היה גם משהו אמנם יותר קלוש ופחות סמכותי בארץ ישראל, אבל בסופו של דבר לא באמת קרה הרבה, כיוון שעברנו כיחידה ממלכתית אחת לבבל. הבדל אחד כן היה, שכמובן זאת לא הייתה ריבונות מלאה. גם אם הייתה אוטונומיה שיפוטית, עדיין ברור שזה ינק את כוחו מהשלטון הממלכתי של בבל, השלטון של הגויים. הם בעצם היו בעלי הקרקע, מה שבהלכה הרבה פעמים קובע מי זה שיש לו את הסמכות המשפטית. המלך, יש דין הדמלכות, יש לו סמכות בגלל שהוא הבעלים על הקרקע. ככה כמו הוא אומר, זאת אומרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הקרקע, הוא בעל הבית של הקרקע. זה מדד למי בעצם יש לו שליטה בטריטוריה שעליה מדובר. ולכן בבבל זה כבר באמת לא היה. זאת אומרת, לא הייתה שליטה בקרקע, לא היינו ריבוניים במובן המדיני, אבל הייתה אוטונומיה שיפוטית, אוטונומיה הלכתית, שעם ישראל בעצם יכול עדיין לתפקד פחות או יותר כמו שהוא עשה בארץ ישראל. היה בית דין גדול, היה ריש גלותא, הוא היה ממנה את הדיינים בכל מיני מקומות, באיזשהו שלב היו סועה ופופדיטה, היו שתי ישיבות, ישיבות בבתי דין זה אותו דבר בבבל, ראש הישיבה ואב בית הדין זה בעצם אותו אחד. אבל כולם בעצם ינקו את כוחם מריש גלותא, ובגמרא אנחנו מכירים את זה היטב, הגמרא מתעדת את זה, ובגמרא עצמה מתואר מי יכול להיות דיין, מי לא יכול להיות דיין, האם צריך רשות מריש גלותא, האם צריך הסמכה מחכמים סמוכים קודמים, זה מערכות מקבילות, צריך גם רשות מהשלטון, מריש גלותא, וגם הסמכה תוכנית, זאת אומרת שאתה באמת מספיק תלמיד חכם בשביל להיות דיין, את זה אתה מקבל כמובן מסמוך אחר, זאת אומרת ממישהו שהוא בעצמו סמוך, אז אתה יכול גם לקבל איזושהי סמיכה להוראה, כזו או אחרת, בבבל זה כבר לא בדיוק אותו דבר כמו שהיה, אבל עדיין יש מצב שבו יש שלטון מרכזי, המצב כולו הוא עתק מארץ ישראל לבבל. מה שקורה במאה העשירית, 11, סוף המאה העשירית, מתחיל להתערר המצב הזה, המיתוס הידוע של ארבעת השבועים. כן, יש איזה סיפור מפורסם על ארבעת השבועים שיצאו מבבל באונייה ונשבו על ידי שודדי ים, והם מכרו אותם בארבעה מקומות שונים. אחד זה רבי חושיאל, אבא של הרך, אבא של רבנו חננאל, ועוד שלושה פחות ידועים ממנו, אני כבר לא זוכר את השמות, והם הגיעו לכל מיני מקומות, אחד לאיטליה נדמה לי, אחד לצפון אפריקה, ואחד לספרד, ואחד צרפת או אשכנז, משהו כזה נדמה לי, נדמה לי שזאת הייתה החלוקה, וכל אחד מהם למעשה התחיל, לא עוד פעם, כמובן תיאור סכמטי שבא אחרי, כל אחד מהם בעצם התחיל את אותה קהילה שאחרי זה התבססה בארבעת המרכזים האלה, ואז התחיל פיצול. זאת אומרת, עם ישראל, הגלות בבל התפוררה, עם ישראל התפזר לכל מיני מקומות, ובכל מקום נוצרו קהילות, כבר לא היה שום דבר מרכזי שמאגד את האנשים, ואז התחילה להתעורר הבעיה, מה בכל זאת עושים במצב כזה? מי קובע? איך מסנכרנים את כל המקומות השונים האלה והקהילות השונות האלה, כדי שבכל זאת זה יתפקד באיזושהי צורה מצד אחד אורגנית, זאת אומרת, אחד מול השני, שיתאימו אחד לשני, מצד שני גם פנימית, זאת אומרת, שתהיה איזושהי סמכות כלפי פנים, לא רק קשרים כלפי חוץ, שהקהילות יתפקדו עדיין בצורה אורגנית כלפי פנים, ולא איש לנפשו, ובעצם בלי מסגרת של יהדות, נדמה לי שהרבה לא היה נשאר. אז לכן, למעשה כל הדיון בשאלות האלה מתעורר באמת במאה העשירית 11. שם זה מתחיל. בסוף תקופת הגאונים, כבר יש תשובות של הגאונים על העניין הזה, ויותר מזה בראשונים, העסק הזה מתגבש בסופו של דבר נדמה לי בערך במאה ה-14. זה כבר מגיע לגיבושו פחות או יותר כמו שאנחנו מכירים אותו, סוף המאה ה-14 נדמה לי, זה כבר פחות או יותר מגובש, מדובר על, על רבינו תם, המהר"ם מרוטנבורג, מרדכי, הראש, הרשב"א, ותרומת הדשן נדמה לי, הוא בעצם פחות או יותר די בסוף תקופת הראשונים, נדמה לי תחילת המאה ה-15, שבעצם סוגר את הטיפול בנושא הזה, ומשם והלאה כבר המושג הזה של קהילה הוא מושג מגובש. זאת התמונה ההיסטורית. מה קורה בתוך התהליך הזה של הגיבוש של, של המוסדות האלה? אז א', יש פה כפילות שמלווה את העסק הזה לכל אורך הדרך, ואולי קודם היא דווקא לא הייתה, זאת כפילות של שלטון חילוני ושלטון דתי. חילוני במובן של אחראי על חיי החולין, לאו דווקא של אנשים חילוניים, אבל יש שלטון שאחראי לנהל את חיי החולין, ויש שלטון שאחראי על לנהל את החיים ההלכתיים, זאת אומרת איך בית דין, רבנים וכו'. שתי הרשויות האלה בשלב שעוד היו בארץ ישראל, הם למעשה היו פחות או יותר רשות אחת, וזה יוצר המון בלבול, כיוון שהמקורות התנאיים שלנו נכתבו באמת בארץ ישראל אחרי, עם החורבן וקצת אחריו, ולכן התמונה שמשתקפת מהם לא תמיד באמת משקפת את עקרונות ההלכה המקוריים. ובשביל לראות אותם צריך קצת לנבור. כי התמונה שעולה מן המשנה זה שבית דין אחראי על הכל. הזכרתי את זה כבר פעם נדמה לי. בית דין אחראי על הכל. בית דין מתקנים את הדרכים. כתוב במסכת מועד קטן, בית דין מתקנים את הדרכים לקראת המועד. הם סולל בונה, או כן, מי שאחראי לסלול את הדרכים, לבדוק שהדברים עובדים מבחינה אדמיניסטרטיבית, זה בית דין. למה בית דין? למה הרבנים, הדיינים האלה שיושבים בבית דין, אמורים לוודא שסוללים דרכים? התשובה היא בגלל שלא היה מלך. פעם הייתה כפילות שלטונית, גם בארץ ישראל במקור יש כפילות. המלך אחראי על ניהול החיים, חיי החולין.
אחראי לדרך המלך למשל.
כן, בדיוק. ובית הדין אחראי על החיים הדתיים עם כל הסמכויות שלו, ויש באמת שאלות קשות אם המלך לא דן ולא דנים אותו, איך בדיוק שתי הרשויות האלה מתעמתות או מתפקדות אחת עם או מול השנייה. מה שקורה אחרי החורבן, אחרי החורבן כבר אין מלך. מלך כמו שצריך לא היה גם לפני החורבן, מלכי בית חשמונה היו המלכים האחרונים ושם זה כבר הייתה הידרדרות קשה. אבל אחרי החורבן ודאי שאין שום שלטון מרכזי, ואז התחושה שעולה מלקרוא את המקורות התנאיים זה שבעצם הכל אחראי בית דין, אין כמה רשויות, בית דין עושה הכל. בית דין הוא הסמכות החילונית, הוא הסמכות הדתית, הוא הכל. אני אתן רק דוגמה שהתחילה עוד קודם, יהושע בן נון נכנס לארץ, עוד הרבה קודם. יהושע בן נון נכנס לארץ, יש תקנות יהושע. יש הרבה תקנות שהוא עשה כדי לנהל את החיים החילוניים בארץ. למשל לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי בהמה דקה הולכת ואוכלת מהשכנים וזה גורם להרבה סכסוכי שכנים ולגזל וכולי, אם אנחנו רוצים את רועי לוט ורועי אברהם, ויהושע רצה למנוע את זה, אז לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. מה זה? מה שהיינו קוראים לזה היום זה חוק חילוני, זאת אומרת זה לא, אין פה עניין דתי, רק צריך לנהל את החיים באיזשהו אופן שלא יהיו סכסוכי שכנים שנוסעים בכביש בצד ימין או בצד שמאל, יש כל מיני עקרונות, צריך לנהל את החיים באיזושהי צורה, אין לזה שום משמעות דתית, זה רק ניהול טכני של החיים. התקנות האלה של יהושע נכנסו להלכה, בניגוד לכל תקנה של שיבת טובי האי או של רשויות חילוניות או חולניות משון חול, כן? אחרות שלא נכנסים להלכה. זאת אומרת, ישנו איזשהו ערבוב שהרבה פעמים קשה מאוד לשים קו בין ההיבט החילוני של החיים היהודיים לבין ההיבט הדתי. כיוון שהסמכות הבסיסית, נגיד בתקופת משה ויהושע אחריו, משה היה נשא בשני התפקידים. הוא היה המנהיג הדתי והוא היה המלך. הוא היה הסנהדרין, משה במקום 71 הגמרא אומרת, הוא הסנהדרין. והוא גם המלך, משה גם נחשב מלך אצל חז"ל. זאת אומרת, משה רבנו עשה הכל, אז מה יצא? שכל חוק חילוני שהוא תיקן נכנס לשולחן ערוך. זאת אומרת, כי זה, היה לזה תוקף דתי. עכשיו, באיזשהו שלב, העסק הזה התפצל, אני פשוט חזרתי אחורה בזמן, העסק הזה התפצל שנוצרה מלכות, אז היה מלך, דוד, שלמה וכולי, היו מלכים, והיה סנהדרין לידיו, והיה אמור להיות משהו שמתנהל במקביל, שלטון של חול ושלטון של קודש, והם אמורים באיזושהי אני מקווה בסימביוזה ביניהם לתפקד. אחר כך אנחנו מאבדים, אני מדלג כמובן על בית ראשון וגלות בית ראשון, מגיע לבית שני, אנחנו מאבדים את המלוכה, שני התפקידים חוזרים, זה כאילו חוזר למצב שהיה בימי משה רבינו. רבי יהודה הנשיא הוא נשיא הסנהדרין, אבל הוא גם מלך, הוא גם צאצא לבית דוד, וזה לא מקרה. הנשיאים שהיו באותה תקופה, הם היו צאצאי בית דוד. הגמרא אומרת שרבי הוא צאצאי בית דוד, לכן הוא לימד על דוד זכות, שהוא אמר כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. הגמרא אומרת שרבי אמר את זה בגלל שהוא מצאצאי בית דוד. זאת אומרת, שמה, אני לא חושב שזו עובדה ביולוגית מקרית, שהוא מצאצאי בית דוד. מה שקרה שמה זה שהסמכות החילונית התאחדה בחזרה עם הסמכות הדתית. אז המלך שאמור להיות מצאצאי בית דוד, בעצם הוא גם נשיא הסנהדרין. ואז, מבחינת הבעיות שאנחנו מדברים עליהן כאן, אין שום בעיה. הכל קדוש, הכל הלכה, הסמכות היא לגמרי ברורה. הכל ברור, אף אחד לא יכול להתווכח עם הסנהדרין. מה שהסנהדרין אומרים, יש איזה תוקף של הלכה, דרבנן, דאורייתא, מה שלא יהיה, מי שמתווכח איתם זה זקן ממרא. אין שום בעיה. באיזשהו שלב מפסיקה הסמכות המרכזית. אבל זה לא קורה בגלות בית שני, בתחילת גלות בית שני, כי בבבל, כמו שאמרתי קודם, זה עוד המשיך. זה קורה אחרי שמתפוררת גלות בבל. רק אז זה קורה. ואז מה שמתפורר זה שתי המערכות. זאת אומרת, אין לנו שלטון מרכזי במובן של החולין, ואין שלטון מרכזי במובן הדתי. אין עכשיו איזה מוסד מרכזי שהוא אחראי על להכריע במחלוקות הלכתיות, על לקבוע את הלוח. ההישרדות של עם ישראל מהמאה העשירית עד היום זה נס שאני פשוט לא מצליח לתפוס אותו בכלל. הרבה יותר גדול מכל הניסים מקריאת ים סוף. זה לא יאומן. הדבר כזה הוא כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, מדובר פה על ציבור שהיה מפוזר בכל רחבי העולם, בלי שום מערכת מרכזית, בטח לא מערכת מרכזית עם שיניים. שום שיניים. יכול להיות שמדי פעם היה מישהו שהיה נחשב יהודי גדול, אז מה? איפה כתוב שיהודי גדול כל מה שהוא אומר צריך לעשות? אז היה יהודי גדול באיזשהו מקום, וגם זה בטח תמיד היה שנוי במחלוקת, כמו שאנחנו מכירים בימינו. אז איך בכל זאת העסק הזה שרד? איך עדיין נשארה המסגרת, לא רק ארגונית, גם ארגונית, הזאת שנקראת עם ישראל, שבאיזושהי צורה מתפקדת, שואלים שאלות, קובעים איזשהו שולחן ערוך, זאת אומרת, יש איזשהו אורגנון הלכתי מחייב, שהוא מחייב את כולם, פחות או יותר, שבשולחן ערוך כבר כתוב, יש אומרים כך ויש אומרים כך. זה כבר לא, זאת לא הכרעה של סנהדרין. אבל עדיין, יש פה איזושהי מידה רבה מאוד של לכידות. כל ההבדלים, מנהג של אשכנז ושל ספרד, הם בסך הכל הבדלים בשוליים. בגדול, זה מאוד דומה. זה דבר שהוא כמעט לא נתפס, בטח לא אצל יהודים, שכל שני יהודים זה שלוש דעות. הדבר הזה הוא פשוט נס, זה לא, אי אפשר לתפוס את זה בכלל בכלים היסטוריים רגילים. אני עומד משתיים מול התופעה הזאת, זה פשוט לא ייתכן, זה ממש לא יאומן. עכשיו המנגנון שאחראי לזה זה המנגנון שאנחנו מדברים עליו כאן. זאת אומרת, כי מה שבסופו של דבר היה צריך לעשות, אחרי שמתפוררת גלות בבל, היה צריך ליצור איזשהו תחליף לשלטון מרכזי של חולין, ואיזשהו תחליף לשלטון מרכזי של ההלכה. עכשיו, של החולין זה בערבון מוגבל, כיוון שבסך הכל כל אחד חי לו במדינה שלו, ושם השלטונות הם היו אלה שאחראים על ניהול חיי החולין, אבל עוד פעם, מה זה חיי החולין? מסחר לדוגמה. מסחר זה חיי חולין, אבל חושן משפט, שהוא חלק משולחן ערוך, אמור לנהל לקבוע את האופנים שדרכם אנחנו עושים מסחר. אז יש איזשהו טשטוש מסוים בין הניהול של החולים לבין הניהול של החיים ההלכתיים, ולכן איכשהו באופן טבעי, כיוון שאין לנו מלך ואין שלטון חולין מרכזי בעם ישראל, הכל התנקז להלכה. במובנים רבים זה ארטיפקט, אגב, זה תוצר מלאכותי של המצב. אבל זה לא היה אמור להיות כך. לא היה, הרבה מאוד מההלכות שנמצאות בתוך השולחן ערוך, אם הכל היה מתנהל באופן טבעי, נדמה לי לא היו צריכות להיות שם. רק כיוון שאין שלטון מרכזי, הדרך היחידה לאגן את הדברים כמשהו מחייב, הייתה לקבוע את זה כהלכה. כיוון שההלכה עדיין נתפסה כמשהו מחייב. ואם הנודע ביהודה אומר משהו, אז כל מרכז אירופה יודע שזה מה שצריך לעשות. למרות שאתם לא נתינים של הנודע ביהודה, ואף אחד לא אין לו איזושהי סמכות בדרך כלל, יש לו קצת, באמת שם הייתה אוטונומיה מסוימת, הוא היה בקשר טוב עם הקיסרית, אבל עדיין, לא משנה, כל הגדולים בכל המקומות והזמנים האחרים, אין להם סמכות פורמלית. אבל השוט ההלכתי הזה שאומר, אבל ההלכה חייבים לשמוע, ויש לו תסור מכל אשר ירוחה, וגדולי הדור יש להם איזושהי סמכות הלכתית, עוזר עדיין לשמור את הלכידות הזו דרך מה? דרך זה שחוקי החולין כביכול נכנסים גם הם לתוך הקורפוס ההלכתי. זאת אומרת, ההלכה בעצם היא מהווה את האופציה היחידה לתת בסיס שיחייב את כולם. וכיוון שכאן בעצם הכל הופך להיות הלכה. אגב, זו תופעה מרתקת גם במובן של גלגולי היום. כי גלגולי התופעה הזאת היום בעצם הביאו לאותה תפיסה שלדעתי אין לה שורש וענף, שאומרת שהכל הלכה. זאת אומרת, שלא מכירים בשום דבר מעבר למה שההלכה מחייבת, כולל אפילו מוסר, כולל כל דבר אחר. זאת אומרת, הכל צריך להיות מעוגן מבחינה הלכתית. כשאני שואל את השאלה, למה אני מחויב לציית לחוקי מדינת ישראל? אני כאזרח שומר מצוות. למה אני צריך לציית לחוקי מדינת ישראל? עצם שאילת השאלה הזאת היא מוזרה. מה זאת אומרת למה? לאיזה סוג הסבר אתה מצפה? אתה מצפה להסבר הלכתי? למה זה שייך בכלל להלכה? זה שייך לחיי החולין שלי. כך שחי גם חיי חולין, לא רק בבית הכנסת, אלא גם במקומות אחרים, אז יש כללים, איך מנהלים חיי חולין? למה הצרפתי לא שואל את עצמו את השאלה, למה אני צריך לציית לחוק הצרפתי? חוץ מכמה פילוסופים שתמיד שואלים את השאלות האלה, אבל בסיסית, זו לא שאלה שמטרידה את האזרח. לאזרח ברור שאם אתה חי בתוך חברה, אתה צריך לציית לכללים שנוהגים בה. אצל היהודים זה לא ככה. זאת אומרת, כל דבר מתחילים לחפש, רגע, יש איזה בסיס הלכתי? מי סמם בכלל? מה פתאום? מי אמר? למה? זו תוצאה, מה שמילטון פרידמן היה אומר, כן, של 2000 שנות גלות, הם אלה שמצילות אותנו. מילטון פרידמן אמר שכן, שמה שמציל את מדינת ישראל זה 2000 שנות גלות. הממשלה עושה את הכל כדי להרוס, והיהודים התרגלו כבר 2000 שנה לעקוף את כל מה שהממשלה מנסה לעשות להם, אז זה מה שמציל את מדינת ישראל. הוא היה קפיטליסט. לא אהב את הקנטרליזם שנהג פה. בכל אופן, אז אני חושב שהדברים האלה נותנים את אותותיהם עד היום. כל מיני תפיסות שאומרות שהכל הלכה, שכל דבר צריך להיבחן בפריזמה הלכתית, שאם אין לזה עוגן הלכתי, אז זה לא תקף, זה תוצאות של אותו חינוך של 2000 שנות גלות. אני לא חושב שבימי דוד המלך מישהו יסתכל בתורה כדי לבדוק האם לדוד המלך יש סמכות לקבוע מה עושים פה. למרות שחזל כבר כן עשו את זה. יש פרשיות בתורה על המלך. אבל אני לא חושב שהפרשיות האלה הן פרשיות במובן ההלכתי הפשוט, כמו שאנחנו מדברים על ברכת המזון או על שמירת שבת. זה ברור שצריך להיות מלך כי צריך לנהל את החיים. זה דבר פשוט. זה לא צריך לזה עוגן הלכתי. אז אנחנו התרגלנו בעקבות ה-2000 שנות גלות שהעוגן היחידי שיכול להיות הוא רק עוגן הלכתי. כי חוץ מזה אין כלום. הכל איש לנפשו. כל אחד זה קצה אחר של העולם. אז אנחנו כבר איכשהו בתוך הדפוס הזה רגילים לחפש לכל דבר עוגן בהלכה. אז זה רק...
לא, אני חושב שכל שלטון, גם שלטון שמבוסס על כוח, בסופו של דבר מחפש לו איזשהו עוגן פילוסופי, ורואים את זה בהרבה דברים. למשל, גם נגיד דברי הרמב"ן על פרשת השבוע, אבא נתחכמה לו, זאת אומרת, גם הפרעו מרגיש צורך שהתקנות הלא...
לגיטימציה.
מרגיש צורך בלגיטימציה לתקנות שלו.
לא, זה...
אני חושב שהרמב"ן פה מייצג משהו...
לא, זה ברור שיש במידה... קודם כל, זה מה שהזכרתי קודם, פילוסופים תמיד שואלים. זה תמיד היו בכל מקום ישנם, שואלים למה צריך לציית לחוק. שאלה חשובה מבחינה פילוסופית. את האזרח הפשוט זה בדרך כלל לא מטריד. זה לא מטריד כי האזרח הפשוט לא רגיל, מה זאת אומרת? כי ברור שצריך לציית, אני לא מחפש לזה איזשהו עוגן באיזושהי מערכת שהיא מחוצה לי ולהתחיל לפלפל שם האם אני מוצא את העוגן והאם זה יוצא משם או לא יוצא משם. היהודים, אני חושב, מוטרדים מזה יותר. ככל שהם יותר דתיים זה עוד יותר מטריד אותם. וזה לא רק בגלל הסתירות שיש. אני לא חושב, זו תפיסה שטחית. זה לא רק בגלל שיש סתירות בין החוק החילוני לבין ההלכה. זה משהו הרבה יותר בגנים. זאת אומרת, זה משהו שעוד לפני הסתירות. בכלל, מה פתאום? למה שאני אקבל בכלל סמכות של משהו שאין לו עוגן בתורה? זה עוד לפני השאלה אם זה סותר משהו או לא סותר משהו. יש פה איזושהי נקודה שהיא, אני חושב, עוצבה כבר במשך 2000 השנים האחרונות, ולכן כל כך קשה להתמודד איתה. אפשר לראות את זה עד כמה היחס הוא כל הזמן מותנה, היחס למוסדות פה. זה לא מובן מאליו כמו במדינות אחרות. במדינות אחרות זה דבר מובן מאליו. אם יש שלטון מרכזי, אז כולם מצייתים, זה החוק. זה החוק, זה שורה תחתונה. זה הכל, אתה לא צריך להגיד מילה מעבר לזה. כשאומרים לי זה החוק, אני שואל, אז מה? לא, זה החוק, נו, אז מה? למה צריך לציית לזה אם זה החוק? אז מה אם זה החוק? זה סוג שאלות שאני חושב שקיים יותר אצל יהודים. טוב. בכל אופן, אז אנחנו בעצם אמורים בשלב הזה של המאה ה-11 להתחיל לגבש מנגנונים אלטרנטיביים, כמו שאמרנו קודם, לחיי החולין ולחיים ההלכתיים, כיוון שחיי החולין כבר לא כל כך בידינו, אנחנו לא יכולים, אין שלטון מרכזי, אפילו לא כמו ריש גלותא, שהוא אחראי על סידור חיי החולין של כל כלל ישראל בכל המקומות שהם התפזרו אליהם, אז באמת המרכז עובר להיות יותר ויותר הלכתי. וזאת באמת בעיה קשה. זאת אומרת, איך לארגן מבחינה הלכתית מבוססת, לא רק שאלה טקטית, איך לארגן. כשאתה עובד בהלכה, אז צריך לעבוד כמו בהלכה. זאת אומרת, להלכה, כשאתה מביא לי, אתה טוען טענה הלכתית, אתה צריך להביא לי ביסוס, צריך להביא לי מקור. כשאתה אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, הדברים האלה לא יכולים להיווצר סתם ככה יש מאין. צריך להיות משהו שאתה צריך להציע עבורו ביסוס. אבל לא היה ביסוס. אפשר לראות בתשובות ב-400 השנים האלה כשזה יתגבש, כל אחד מציע משהו אחר עם יצירתיות פרשנית בלתי רגילה, כי ברור שאין באמת מקור חד משמעי שיכול לבסס את הסמכות של כל מיני מוסדות קהילתיים כאלה במובן ההלכתי. מה שרק הוספתי קודם שאני בכלל לא בטוח שצריך, אבל היהודים החליטו שצריך, זאת אומרת כי איזשהו עוגן חייב להיות, ואין עוגן אחר חוץ מההלכתי, אבל ההלכה עובדת בדרכים שלה, צריך למצוא פסוק, דרשה, משהו שייתן עוגן לדברים האלה, וכיוון שכך, אז אנחנו מחפשים עוגנים. וזה מה שבעצם יהודים עושים, יהודים בעלי התשובות, אלה שהכתבים שלהם שרדו בידינו, אני מדבר על האזרח הפשוט, אני לא יודע בדיוק איך הוא יתייחס לדברים, זה מה שהם עושים בעצם ב-400 השנה האלה, מנסים לגבש את המוסד הזה של הקהילה, למצוא לו את הבסיס הנורמטיבי שלו, הבסיס שנותן לו תוקף מבחינה הלכתית. מה שצריך בעצם לחפש כדי ליצור דבר כזה, זה א', מה פתאום יש סמכות למוסדות לקבוע כללים, תקנות, למוסדות מקומיים אני מתכוון. מאיפה זה יוצא? אין שום פסוק כזה. אפילו לפי הרמב״ם שלא תסור נותן סמכות לחכמים לתקן תקנות, מדובר על תקנות לכלל ישראל, ומי שהחכמים האלה זה הסנהדרין. זה הכל. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, עכשיו יושב פה ראש העיר, והוא קובע כל מיני דברים, ככה צריך לשלם, פה צריך לנסוע, פה אסור לחנות, שם מותר לחנות. מה הסמכות שלו? מי מה שאני צריך לשמוע לו בכלל? מאיפה זה יוצא? יש פסוק על זה? אין פסוק על זה. אז מה לעשות? אז טוב, היום אנחנו כבר רגילים, יש לו כבר משטרה לראש העיר, אבל כשהוא היה צריך להקים את העיר ואת המשטרה, הוא היה צריך לשכנע את האנשים, חבר'ה, אני ראש העיר, יש לי סמכות, בואו תתגייסו למשטרה שלי ותרביצו למי שלא שומע בקולי. זאת אומרת, למה שהם ישתפו איתו פעולה כשזה נוצר? אתה צריך לבסס את זה באיזושהי צורה, זה הלגיטימציה הזאת, לשכנע את האנשים שיש בזה ממש, יש לי מקור. אני יכול להראות לכם את הפסוק שממנו אני יונק את הסמכות שלי, שאתם צריכים לשמוע בקולי. יש, אז זו השאלה הראשונה, מאיפה הסמכות בכלל לשלוט, לתקן תקנות, לקבוע דברים כאלה, גם חולין וגם קודש אגב, אין, לא תסור נגמר, אין בית דין הגדול, אז מה כן? איזה עוד פסוק אנחנו מכירים שנותן סמכויות לחכמים לקבוע הלכות, לתקן תקנות, לאו דווקא לחכמים, לשלטון לאו דווקא של חכמים, שלטון של שיבת טובי העיר מה שנקרא. נקודה השנייה, צריך לוודא לא רק למצוא סמכות, אלא צריך לוודא שהתקנות שאותן מתקנים לא סותרות את העקרונות של ההלכה. עכשיו צריך לשים לב טוב, אם יש מוסד מרכזי שזה סנהדרין, או אפילו ריש גלותא בבבל, אין בעיה כזאת. אין בעיה כזאת כי שם יושבים כל החכמים, כל גדולי הדור, והם אלה שקובעים. אז הם כל הזמן, הם יודעים, מכירים את הכל, חשוב להם לשמור על עקביות עם מה שכתוב בתורה, אז הם יעשו את זה בהתאם למה שאנחנו מכירים, בהתאם להלכה. אבל כשאנחנו מגיעים לזה שבכל כפר בקטריאלבקה יושבים 8 יהודים ויש להם גם ראש עיר, או לפחות ראש עיר אחד, על 8 יהודים, אני חושב שזה אפילו יותר צריך להיות, אז מה ערב לנו שמה שקובע ראש העיר של קטריאלבקה הוא מתאים למה שכתוב בשולחן ערוך, מה שמופיע בהלכה, למה שהוא לא יקבע עכשיו תקנה שמותר או מצווה לאכול חזיר? אם הוא, אם הוא, אם יש לו תוקף לתקנות שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מי ישלוט על על השליט? אז במקום שאנחנו נמצאים בשלטון מרכזי, אז כל עיר קטנה, הבעיה אולי יכולה להיות קיימת. אבל אז, אם ראש העיר עושה פה משהו שהוא לא נראה לי, אני נוסע לירושלים, או שולח מכתב לירושלים, בית דין הגדול ישלחו פה שליחים, ויראו מה קורה פה, ואם צריך להוריד לו את הראש, אז יורידו לו את הראש. יש מי שינהל את העניינים, יש שלטון מרכזי. אבל במקום שבו אין שום דבר מרכזי, זהו, מי שיש פה, זה היהודי שמנהל פה את החיים של ה-50 יהודים שחיים פה, וזהו. אין אף אחד מעליו. אז מה עושים? זאת אומרת, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש פה עכשיו 1,500 מערכות הלכתיות שיבצרו מכאן. שחלק גדול מהן בכלל לא יתאימו ליסודות ההלכתיים. לשמר דבר כזה זה כמעט בלתי אפשרי. נקודה נוספת, מי יפרש את התקנות? יש תקנות שקובעים שיבת טובי העיר. מי יפרש אותם? בהלכה, יש בתי דין, יש מערכת מסודרת, יש את האנשים שמוסמכים לפרש, במקרה של מחלוקת עולים לבית הדין היותר גדול, עד שמגיעים לבית דין של 71, שם הכל נסגר. בצורה כזאת, בצורה אחרת, עם הצבעה, אבל שם הכל נסגר. אבל כשאין לאן להעלות, אין, אנחנו לא מאורגנים בנפות, בגלילות, במדינות. יש כל עיר, יש לה את האב שלה, או את ראש העיר שלה, או את שבעת טובי העיר שלה, לא עולים לשום מקום. מה קורה כשיש מחלוקת? איך מכריעים את זה? אם יש עסקה בין תושב העיר הזאת לבין תושב של עיר אחרת, ובעיר הזאת נוהגים משהו מסוים, בתחום המסחר, לא סותר את ההלכה ולא כלום. מנהג מסוים בתחום המסחר, ובעיר ההיא נוהג מנהג אחר. מה עושים אז? מי יקבע? אין רב שהוא של הנפה, או בית דין של הנפה, ששתי הערים מסונפות אליה. בדרך כלל לא היה. יש מקרים חריגים. סנהדרין של נפוליאון, ועד ארבע ארצות, זה דוגמאות חריגות. אבל בדרך כלל לא היה דבר כזה. זה מה שקוראים היום במשפט מודרני, משפט בינלאומי, פרטי. לא משפט בין מדינות, זה משפט בינלאומי פומבי. זה משפט בינלאומי כללי, לא זוכר, פומבי נדמה לי. אז שיש איזה סכסוכים בין מדינות, איך מכריעים, מה עושים, איך מכריזים מלחמה, מתי זה לגיטימי לצאת למלחמה וכו'. זה משפט בינלאומי בין מדינות, יש משפט בינלאומי פרטי. יש אזרח של מדינה א', עם אזרח של מדינה ב', עשו עסק, או אחד הזיק לשני, לפי מה דנים, לפי המדינה של א' או לפי המדינה של ב'. יש חוקים שונים בתחומים שונים. אז העולם איכשהו מנסה לארגן את זה בכל מיני צורות, וזה באמת מאוד לא פשוט. זה מאוד לא פשוט, כי המדינות כולן צריכות להסכים לזה, אין מישהו מלמעלה שיכריח את כולם להסכים. באיזשהו שלב כבר נוצר איזשהו גוף מרכזי, והוא יכול כבר קצת להכריח, אבל בהתחלה כשזה נוצר אי אפשר לעשות את זה יש מאין. זה צריך לבוא מתוך איזושהי הסכמה, ולמה שכולם יסכימו, אני לא מסכים. זהו. לא יכולים להכריח אותי. עכשיו, זה במישור של מדינות, יש כוחות ושאפשר לעשות הורדות ידיים. מה קורה בין קהילות? יש כפר פה, כפר שם, מה? הם יעשו איזושהי אספה ויכוננו סנהדרין של הנפה. איך עובדים הדברים? ואם הם לא רוצים, מי יכריח אותם כן לעשות את זה? המון בעיות לשמר איכשהו את המסגרות האלה שהתפרקו. בעיה נוספת, כל יחיד יכול לעזוב את הקהילה. את עם ישראל אי אפשר לעזוב, על פי ההלכה לפחות. אי אפשר לעזוב. זאת אומרת, אם הסנהדרין קבעו משהו, זה מחייב אותי לאיפה שאני לא אלך, גם אם אני באלסקה או באנטרקטיקה, זה לא משנה כלום, אם אני על הירח. מה שהסנהדרין קבעו, אם אני בן לאם יהודיה, זה מחייב אותי. את עם ישראל אי אפשר לעזוב, זאת עובדה ביולוגית. אבל זה שאתה חבר באיזושהי קהילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, אוקיי, מהיום אני לא חבר הקהילה, אז מה? שימו לב, אני לא צריך אפילו לעזוב את העיר. לא חבר הקהילה. הקרקע לא שלכם, הרי הקרקע היא של הגוי. אנחנו בגלות. אני מדבר עכשיו במאה ה-11, כן? אנחנו חיים בגלות. מי ששליט על הקרקע, שזה המדד של חז"ל, למי שבעצם יש לו את הדינה דמלכותא, זה הגוי, המלך הגוי. בסדר? עכשיו, יש פה שתי קהילות ששתיהן תחת אותו מלך גוי. אף אחת מהן אין לה שליטה בקרקע, זאת אומרת, היא לא הבעלים פה. אז אני עכשיו יכול לגור בעיר שלכם ולא לקבל את מרותכם, אני לא חבר הקהילה. מה אתם תגידו שאני חייב להיות חבר הקהילה? אני ספרדי, אני לא אשכנזי. זהו, גמר. אתם אשכנזים, לא מכיר בסמכותכם. אני נוהג כמו המנהג של הקהילה ההיא. כי אני באתי משם, או ההורים שלי, או הסבים שלי באו משם, או שסתם בא לי לעשות, כמו שהם אומרים. אז מה? איך מגדירים בכלל מי נכנס תחת הסמכות של מוסדות הקהילה? מי הקהילה עצמה תגדיר? מה זאת אומרת? אני לא מכיר בכם, אז איך אתם תגדירו לי שאני חייב להכיר בכם? גם בזה אני לא מכיר. גם בקביעה הזאת עצמה אני לא אכיר. אז בלי סמכות מרכזית זה דבר שבו אי אפשר לאכוף את החוק. גם אם אתה תייצד חוק, כל אחד יכול לעזוב אותו מתי שהוא רוצה. אני מנסה להראות את הבעיות האדירות שעמדו בפניהם בתקופה שבה התפוררה גלות בבל. טוב, אז באמת השאלה הבסיסית שממנה בעצם הכל יוצא, זאת שעכשיו אולי יותר ברור, זאת השאלה הבסיסית, מה המקור ההלכתי לסמכות הזאת, לחוקק חוקים? כי אם אנחנו מוצאים מקור הלכתי, עכשיו אנחנו מבינים אולי למה זה כל כך אקוטי. אין סמכות אחרת. מריה תרזה לא תמיד דואגת לנו. לפעמים כן, לפעמים לא. אז אין סמכות אחרת, חוץ מההלכה. ההלכה זה עדיין הייתה פלטפורמה שמקובלת על הציבור, ויש גם סנקציות למי שלא שומע לה, אף אחד לא התחתן איתו בשום מקום. זאת אומרת, זה די מפחיד. לצאת מחוץ לגבולות של נאמני ההלכה, במאה ה-11 אני מתכוון. זה עדיין, זאת אומרת, לזה עדיין הייתה משמעות. זאת אומרת, זה לא התפרק עדיין, ולכן לא הייתה ברירה. הכל צריך להיות מעוגן בהלכה. אז עכשיו אנחנו בעצם מחפשים, זאת הנקודה הארכימדית של כל הדיון. מאיפה המקור של מוסדות הקהילה? מאיפה המקור ההלכתי לתוקף שיש למוסדות הקהילה? זו השאלה. אם נמצא מקור הלכתי כזה, נדמה לי שכל שאר הדברים פחות או יותר מתארגנים. בגלל שאז אנחנו גם נוכל לקבוע את ההגדרות, ומי שלא ישמע להגדרות יהיה עבריין הלכתי. הוא לא יהיה סתם מישהו שלא שומע לשיבת טובי העיר האלה, אוקיי, אז הוא ילך לעיר ההיא. אבל אם אתה עבריין הלכתי, אף אחד לא יתחתן איתך. אף אחד לא יעשה איתך עסקים. זה כבר משהו יותר בעייתי. נכון, הוא יכול ללכת לעשות עסקים עם גויים, אז הוא מומר, בסדר, תמיד היו כאלה. האופציה הזאת קיימת, אבל זה כבר משהו הרבה יותר מרחיק לכת. זה עדיין משאיר את הלכידות ברמה די טובה. טוב, אז בעצם אנחנו מחפשים מקור. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו מחפשים מקור, אנחנו מחפשים מקור למערכת נורמטיבית, הוא אף פעם לא יימצא בתוכה, נכון? אנחנו לא יכולים לחפש את סמכותה של הקהילה בזה שהקהילה קבעה משהו. זה לא יכול להוות בסיס לסמכות של הקהילה לקבוע, כמו שהחוק לא יכול לקבוע שצריך לציית לחוק. אין דבר כזה, לא יכול להיות חוק כזה, כי אחרת למה שאני אציית גם לחוק הזה עצמו? אבל תמיד צריך להיות איזשהו עיקרון ששייך למערכת יותר יסודית, שהוא זה שיקבע את הסמכות. במקרה שלנו, כמו שאמרתי קודם, יש מערכת כזאת, וזאת המערכת של התורה. אז כאן מתחילות לעלות כל מיני הצעות. אנחנו מוצאים כבר קביעות לגבי תקנות הקהל, אני מגיע לדף שנמצא אצלכם. התוספתא במסכת בבא מציעא, זה מקור תנאי, כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית כנסת ולקנות להם ספר תורה. שימו לב, זה עדיין נכתב בתקופה שעדיין היה שלטון מרכזי. כן, במובן הזה, למקורות התנאיים יש יתרון גדול. כשאנחנו מחפשים מקור, צריך לחפש מקור תנאי. ויש התקופה התנאית עדיין היה שלטון מרכזי. וזה אומר שיש לזה גושפנקה הלכתית. זאת אומרת, מי שלא שומע לזה, הוא מחוץ למסגרת. אז קופים בני העיר זה לבנות להם בית כנסת ולקנות להם ספר תורה ונביאים, זה רשאים בני העיר להתנות על השערים ועל המידות ועל שכר פועלים, כל ענייני החולים, כן? רשאים לעשות קיצתן הכוונה לקצות כל מיני מחירים לדברים, כנסות, שכר פועלים, תוך כמה ימים צריך לשלם, ומיני כללים איך מנהלים את החיים. רשאים בני העיר לומר, כל מי שיראה אצל פלוני יהיה נותן כך וכך, וכל מי שיראה אצל מלכות יהיה נותן כך וכך. כל מי שתרצה או מי שתראה פרתו בין הקרמים יהיה נותן כך וכך, וכל מי שתראה בימת פלונית יהיה נותן כך וכך, רשאים לעשות קיצתן. זאת אומרת, אנשי העיר יכולים לקבוע כל מיני תקנות שאם בהמתו של פלוני מסתובבת בין הקרמים הוא יצטרך לשלם קנס. יש אנשים על כל מיני דברים. מה החידוש בזה? תמיד חכמים קבעו תקנות. יהושע בן נון אפילו תיקן תקנות, זה עוד הרבה קודם. החידוש הוא שמדובר פה על בני העיר. רשאים בני העיר לעשות את זה. לא בית דין הגדול שבירושלים. זה חידוש אדיר. מאיפה זה יוצא? אין לזה מקור בפסוק. אלא רשאים בני העיר, זה אומר שיש לנו פה מקור תנאי שנותן סמכות לבני העיר. אותו דבר בבבטרה, ורשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים ולהציע על קיצתן. עשייה על כיתתם זה ביטוי מאוד עמום, ויש לו הרבה פרשנויות, תכלס הם יכולים לקבוע דברים ולכפות גם את מה שהם קבעו. עדיין...
הקביעה הזאת עצמה היא קביעה הלכתית, או שהם פה בכובע של אולי, אולי הם בכובע של...
אני... אין פה, לא יודע, אבל המקור הוא מקור הלכתי, זה מופיע בתוספתא, בגמרא. זה לא כתבים שעוברים ספרי פנקסי הקהילה. זה לא היה כתוב בפנקסי הקהילות. זה מופיע בתוספתא שזה טקסט הלכתי מחייב, זה מקור קנוני. תוספתא פחות, הגמרא ודאי מקור קנוני. אז זה מקור הלכתי. אבל עדיין אני צריך לשים לבטור, מה זה מקור הלכתי? למה באמת רשאים? מה זה רשאים? למה? מה, בתוספתא אפשר לסתור מה שרוצים? למה רשאים? אז אפשר היה לומר שבתקופה הזאת, שעדיין חז"ל פעלו בתוך מסגרת צנטרליסטית, קבעו את זה כתקנה. הם כבר ראו שיכול להיוותר מצב, אני כבר יצאנו לגלות, מדובר פה בבבל. גלות זה לא משהו יציב, אפשר, הם צפו שיכול להיות שזה ימשיך להתפזר הלאה ואז תיוותר בעיה. אז הם קבעו תקנה, בשלב שעוד היה גורם מרכזי שיכול היה לקבוע תקנה, הם קבעו תקנה שרשאים בני העיר להציע על כיתותם.
מי זה בני העיר?
בני העיר, התושבים. עוד לא מדברים על מוסדות בכלל, זה עוד נקודה. כן, נגיד במודל האתונאי. כן, נגיד, כרגע. נראה אחרי זה איך זה מתפתח, גם זה מתפתח הלאה. שלטון של נציגים זה השלב הבא. אז אפשר היה לומר שיש פה איזושהי תקנה, כי לא מופיע פה מקור בפסוק, נכון? אין פה פסוק. לא מביאים פה דרשה או פסוק או משהו שמהווה מקור לעניין הזה. אז באמת, נפשט התוספתא היה מקום ללמוד שבדבר פה איזושהי תקנה דרבנן, אנחנו מכירים דוגמה לזה אגב, הגמרא במסכת גיטין בדף פ"ח ובעוד מקומות מדברת על מה שנקרא דין שליחותיו. שליחותיו כעבדינא, שליחותיו דקמאי. מה הכוונה? באיזשהו שלב הרי נפסקה סמיכה, סמיכת החכמים. וכשאין דיינים סמוכים, יש הרבה מאוד דברים שבית הדין כבר לא יכול לעשות יותר. בית הדין לא יכול לדון בכל מיני דברים אם הדיינים הם לא סמוכים. אז מה לעשות? אם אין בית דין, העסק מתפרק. זאת אומרת, הרי צריך איזשהו גורם שיוכל לאכוף את ההלכה, להתקין תקנות ולקבוע את המסגרת שבתוכה אנחנו פועלים. אז הגמרא אומרת, שהבתי דינים שבבבל, של אנשים שכבר לא היו סמוכים, זה בתי דינים שפועלים מכוח שליחותם של הדיינים הסמוכים שבארץ ישראל. עכשיו צריך לשים לב טוב, לא מדובר פה על הסמכה, כי אחרת לא צריך להגיד כלום. כל אחד שהוא סמוך מפי סמוך, אז ודאי יש לו רשות לדון, הוא סמוך. הסמוך יסמיך אותו, ועכשיו גם הוא סמוך. והוא יכול גם להסמיך אחרים. אבל התהליך הזה נפסק, אין יותר סמוכים. אין יותר סמוכים בבבל, ואחרי זה אין בכלל, אחרי תקופה מסוימת, אין בכלל סמוכים בכל העולם. גם בארץ ישראל נגברו פה הסמוכים. ועד מה? אז חכמים באים ואומרים... לא, לא, זה לא קשור בכלל למושג הסמיכה. זה רק מושג מושאל. אין לו משמעות הלכתית פורמלית. אז חכמים מצאו לזה איזשהו מוצא, והם אומרים, שליחותיו דקמאי כעבדינן. אנחנו עושים את שליחותם של הראשונים. בעצם מה שיש כאן זה איזושהי הסמכה מכללה. זה לא נעשה הרי הפעם, זה לא שישבו בתי דין הסמוכים של אז וקבעו תקנה שבתי דין לא סמוכים מהיום והלאה יכולים לדון כי אחרת העסק מתפרק. הם לא קבעו את זה, לא ידעו על שום ישיבה של בית דין מוסמך שעשה את זה. אבל מה? ברור לגמרי שזה מה שהם היו רוצים לעשות. זה אפשר לקרוא לזה פיקציה משפטית. אנחנו מכירים את זה גם במערכות משפטיות אחרות. אז אנחנו מבחינתנו, כמו אתם מכירים את האמנה החברתית של רוסו, כן, אז מביאים את האמנה החברתית של רוסו בתור בסיס למחויבות שלנו לכללים החברתיים, המוסריים וכולי. עכשיו, אני לא חתמתי אף פעם על האמנה כזאת, ואני גם ככל הידוע לי אף אחד מבני משפחתי ומהורי הוריי לא חתם עליה. אז מה? אלא הטענה היא שמבחינתנו זה איזשהו מודל משפטי שאומר לנו, אנחנו מתייחסים למחויבויות של כל אזרח בחברה כאילו שהוא חתום על איזושהי אמנה שכל החברה חתמה בין כל חבריה. לא הייתה חתימה כזאת, זה חתימה מכללה, זאת פיקציה משפטית. זאת פיקציה שאומרת, אבל כיוון שאי אפשר בלי זה להסתדר, אז אנחנו מתייחסים לזה כאילו שהייתה ישיבה שבה חתמו על האמנה הזאת. כך עושים במערכות משפטיות, יש הרבה פיקציות משפטיות. יש דוגמאות מרתקות, שבועת הרופאים, כן.
לא,
זה לא משנה, אני נהיה ספציפית, אבל למה אני מחויב לה?
חשבתי כמו...
זכויות הרופאים זה במילים אחרות לומר, אתה מחויב לכללי האתיקה הרפואית. המודל הוא כאילו שנשבעת איזושהי שבועה קולקטיבית כזו. ועכשיו, כאן בהקשר הזה של דיינים לא סמוכים, קרה אותו תהליך. אנחנו בעצם עושים איזושהי פיקציה משפטית, כאילו שהיה איזשהו מינוי קולקטיבי של הדיינים הסמוכים של אז, שהם מינו את הדיינים הלא סמוכים בעתיד, כי הם ידעו שזה יכול להיפסק, שרשרת הסמיכה, ואז כל העסק מתפזר, אין סמכות שיפוטית, אי אפשר לחיות ככה, אז הם קבעו כאילו מכללה, שבעצם גם דיינים לא סמוכים יכולים לדון לפחות בחלק מהדברים. בחלק אחר באמת לא. אותו דבר אפשר גם לומר כאן. בעצם אין כבר סמכות של מלך, אין סמכות של, זה הסמכות החילונית, אין סמכות של בית דין הגדול שזה הסמכות הדתית. עכשיו אנחנו נמצאים בכל מיני קהילות, כל כפר והשיבת טובי העיר והערב. כן, זה שתי הסמכויות בדרך כלל הדתית והחילונית של כל קהילה יהודית. אז איך, מאיפה הם יונקים את כוחם? שליחותי הוא של הראשונים. הם עושים את שליחותם של הראשונים, אבל אתם עושים את טוב, זאת פיקציה. אף אחד לא מינה אותם בתור שליחים. לכאורה. אלא אם כן, כשאנחנו קוראים פה את התוספתא, אז יכול להיות שהתוספתא הזאת היא מינוי השליחות. התוספתא הזאת נכתבה בתקופה הצנטרליסטית. זאת אומרת, כשהיה עוד שלטון מרכזי. והיא אומרת לנו, רשאים בני העיר לקבוע את כל מה שהם רוצים לקבוע. אז פה יש מינוי ממש, זה כבר לא פיקציה. יש מינוי ממש. זה אפשרות אחת. הראשונים, יכול להיות שבחלק מהם אפשר להכניס את זה, אבל נדמה לי שברובם זה לא כל כך הולך, והם מחפשים מקור של ממש. והמקורות האלה מתחלקים לכמה סוגים עיקריים. יש ראשונים שמביאים מקור מאחרי רבים להטות. כתוב בפסוק אחרי רבים להטות. וכיוון שכך, אז אם מתאספים בני העיר, ורובם מחליטים על איזשהו כלל מסוים, אז המיעוט חייב לציית לכלל הזה, כתוב אחרי רבים להטות. זאת הרחבה פרשנית מאוד מרחיקת לכת, כיוון שהעיקרון הזה של אחרי רבים להטות במקורו נאמר אך ורק על בית דין. כשיש דיינים בבית דין ויש חילוקי דעות בתוך בית הדין, רוב הדיינים, הפסק הולך כמותם, יש שני דיינים נגד אחד, בדיני האמנות יש שלושה דיינים, שניים חושבים שהוא פטור ואחד אומר שהוא חייב. אז הדין בשורה התחתונה הוא שהוא פטור. למה? אחרי רבים להטות. זאת אומרת, רוב הדיינים קובעים את הפסק. אבל אין עיקרון כללי כזה, לפחות לא במקורות הראשוניים, אין עיקרון כללי כזה שבכל מקום שיושבים 10 יהודים, כל 9 יכולים לקבוע לעשירים מה לעשות. מה, בכל מקום שאני אמצא עם עוד 3-4 יהודים, הם יכולים להגיד לי מה לעשות ברוב קולות.
גם בתוספת כפו אפילו על איזה דברים אפשר
נכון,
לא על כל דבר.
נכון, נכון, נכון. ובאמת צריך לדעת מה דומה למה שכתוב שם ומה לא. לא כל דבר אפשר לעשות, יש דברים שאי אפשר לעשות. כי זה לא דבר מובן מאליו שהולכים אחרי הרוב, אתם עושים לב טוב. זה לא מאוד לא מובן מאליו, אנחנו נראה בהמשך את ההתפתחות של העניין, שזה באמת גם לא היה מובן מאליו, והיו מחלוקות סביב העניין הזה. מה זאת אומרת? אז מה הם מחליטים 8 אנשים שצריך לשלם קנס על מי שבהמתו רואה בין הקרמים? אני לא מסכים. מה פתאום? באיזה זכות הם כופים עליי לשלם קנס על זה שבהמתי ראתה בין הקרמים? אז מה? אז פה ההצעה הזאת היא הצעה שמוצאת אולי מקור בתורה עצמה, זה היתרון. אחרי רבים לעשות זה פסוק בתורה. אבל ברור שכשבודקים את היחס בין המסקנה לבין מה שכתוב במקור, היחס הזה הוא די רופף. זאת אומרת, יש פה הרחבה פרשנית לא פשוטה. זה מקור אחד. מקור שני זה מקור שהוא הפקר בית דין הפקר. יש כלל כזה, הפקר בית דין הפקר, שהוא נוהג בדיני ממונות, שאומר שבית דין יכול להפקיר ממון של מישהו. ממון שייך לי, בית הדין יכול להחליט מהיום והלאה, הממון הזה לא שייך לך. יש מגבלות מסוימות, יש מחלוקות כמובן, אבל יש מגבלות מסוימות איזה בית דין יכול לעשות את זה. לא כל 3 אנשים שמתיישבים יכולים לעשות את זה. צריך גם סיבות טובות, וכמובן ממילא צריך גם איזושהי אינסטנציה לערעור כדי לברר האם הסיבות היו טובות. כל 3 יכולים להגיד, כן, הפקרנו את ממונך כי הסיבות היו נהדרות. סיבות היו טובות מאוד, אנחנו פשוט רוצים אותו, את הממון הזה. לכן הפקרנו אותו. אז אני צריך להתלונן בפני מישהו, זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מוסד שא' לא יעשה דברים כאלה, ולכן באמת יש שיטות שרק בית דין החשוב שבדור יכול להפקיע ממון. להפקיע ממון יש שיטות אפילו יותר מרחיקות לכת, שרק בית דין כבית דינם של רב עמי ורב אסי יכולים להפקיע ממון, שהם גדולי הדור בארץ ישראל, ולכן זה בכלל המורה ארץ ישראל, וזה בכלל לא שייך, זאת אומרת, בדורות שאחרי זה לא היה בית דין כזה. זאת אומרת, זה הופך את ההלכה הזאת להלכה תיאורטית. אבל בכל אופן, יש כאלה שתולים את זה בכלל הזה של הפקר בית דין. הפקר, זה מניח הרבה הנחות הלכתיות, זה אומר שהרבה בתי דינים שהם לא מהחשובים שבעם ישראל יכולים להפקיר ממון, מאוד לא פשוט ולא בהחלט לא מוסכם. דבר נוסף, זה אומר שהזכות היא רק זכות ממונית. כי בית דין לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להפקיר ממון. הוא לא יכול לעשות דברים אחרים. אז הזכות לכאורה היא רק זכות ממונית, ואז מתחילות כל מיני התפתלויות שאומרות נכון, אבל בית הדין לא, הוא לא יכול לקבוע לך האם בהמתך תראה בין הקרמים או לא. אבל מה שהוא כן יכול לקבוע לך, זה שאם היא תראה בין הקרמים, אנחנו מפקירים לך 100 שקל. באופן עקיף, אנחנו בעצם קובעים פה חוקים. איך? דרך הסנקציות. אין לנו יכולת לקבוע חוקים, יש לנו יכולת להטיל סנקציות, להפקיר ממון. אז דרך הסנקציות אנחנו בעצם נקבע את החוקים. אגב, בתפיסות משפטיות מודרניות יש תפיסות כאלה שאומרות שבעצם החוק, תפיסות ליברליות בעיקר, שאומרות שהחוק לא יכול לקבוע לי מה אני מותר לי לעשות ומה אסור לי לעשות. החוק יכול לקבוע שאם אני אעשה אני אקבל עונש. זה החברה יכולה לקבוע. אבל היא לא יכולה להיכנס לי לצלחת ולקבוע לי מה לעשות. זה כמובן שזה כל מיני השלכות מעניינות, אבל לא ניכנס לזה כאן.
אין ערך סרבנות גיוס בתקופה האחרונה.
כן, למרות ששמה
יכול...
אנחנו נשלם
את המחיר.
כן, למרות ששמה יש לזה לגיטימציה יותר רחבה מאשר התפיסות ההם, כי מדובר במקרים קיצוניים, דגל שחור או לא דגל שחור, אלא מקומות שבהם יש הצדקה לסירוב, בגלל שזה מאוד חריג, לא בגלל שאני סתם לא מסכים, מאוד נוגד את עקרונותיי, אז בזה יש הכרה די רחבה בלגיטימיות של העניין הזה. לא רק בעלי העמדה ההיא מקבלים צעד כזה. אולי אני רק אסיים, המקור של הפקר בית דין הפקר הוא מקור נוסף, ומקור אחרון שמביאים זה מקור מדינא דמלכותא. זה ממש הרחבה פלאי פלאות. דינא דמלכותא זה אומר שמלך, בפרט מלך ששליט על הקרקע, זה התנאי אצל חז"ל, יש לו סמכות לקבוע את החוק בטריטוריה שעליה הוא אחראי. מכאן עושים השלכה פרשנית או הרחבה פרשנית ואומרים שבעת טובי העיר בעיר שלהם הם כמו מלכים, נותנים להם, מאצילים עליהם סמכות של מלכים לאותה עיר. כמובן הם לא יכולים לקבוע שום דבר למישהו אחר, אבל לאותה עיר הם כמו מלכים. בסדר? זה מקור האחרון נדמה לי שמובא בהקשר הזה, אז אם אני מסכם, בעצם ראינו ארבעה מקורות. מקור אחד יכול שתופס את זה כאיזושהי הסמכה או תקנה דרבנן שקובעת ששלטון מוניציפלי מקומי יש לו סמכות, ומי שקבע את זה, זה עדיין היה מישהו שלא בעצמו הייתה סמכות מרכזית. אז הוא יכול לקבוע דברים כאלה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לכוח אחרי רבים להטות, שצריך ללכת אחרי הרוב. אפשרות שלישית זה הפקר בית דין הפקר, או המשך של סמכותו של בית דין, הסמכות הדתית. והמנגנון הרביעי זה המשך של דינא דמלכותא, שזה המשך של המנגנון החילוני. בסדר? אלה ארבעת המקורות, אנחנו נראה בהמשך את ההשלכות ומה, איך העסק הזה מתגלגל הלאה.